פרשיית הנשק הצ'כי שהגיע ארצה לפני 20 שנה בספינת הרכש נורה, בעיצומו של האמברגו שהטיל ארצות הברית והטילו מעצמות המערב על משלוחי נשק למזרח התיכון. הערב ננסה להביא כמה מאותם שהיו קשורים בפרשיית הנשק הצ'כי ובדרך התלאות של העברתו של נשק זה בספינה נורה ארצה. על חשיבות הנשק, חבר הכנסת דוד בן גוריון.
לדעתי הנשק הצ'כי הציל את מדינת ישראל.
ממש.
בהחלט. כי הגנה, הייתה הגנה שאפשר לסמוך עליה. אני סמכת עליה בניגוד לשני גנרלים גדולים, מרשל, והשני לגנרל קולוניאל, נורווגי, שהם בטוחים שישמידו אותם.
מה זה בטוחים? אמרו את זה?
הם אמרו זה, מה זה אמרו? יותר מה שאמרו, הפחידו. דרשו מציני אמריקה שלא ייתנו להכריז על המדינה. אבל אשר הייתה, הנשק יהיה או לא יהיה. לקחת את יד אבריאל ואת ארזי, שיוכלו לקנות נשק. אבריאל הלך לצ'כוסלובקיה. ולנו מזל עוד היה משטר דמוקרטי. יאן מסריק היה מיניסטר החוץ, והיה ידיד גדול. אבל גם כשבאו הקומוניסטים, המשיכו. בלי הנשק הזה לא היינו נשארים בחיים לדעתי.
מאיכן היו הרמזים שכדאי לפנות לצ'כים?
ידענו שום, יש לנו ידיד, יאן מסריק, אביף היה כבר ידיד ישראל. והוא המשיך את המדיניות הזאת, ואיות הכירי, ואני בא הכירות שלו, אם צריך רק אני יודע. אבל הוא נסע לשם. והשני, הרזי בא אליי, אמר שהייתי בקנדה, שמאפשר להשיג כל הנשק שרוסו בזור, אבל תנאי שלא נעשה שום דבר בצ'כוסלובקיה. אמרת לו, אתה תשיג את הנשק שלך, אל תתערב בענייני צ'כוסלובקיה. זה לא הסכחן.
אתה זוכר, אולי לא את המילים, אבל את ההוראה שנתת לאהוד אבריאל לנסוע לצ'כיה, כיצד העמדת אותו על חשיבות העניין?
סבורתי לו שאנחנו עומדים לפני מלחמה, עם צבאות סדירים, ונחוץ לנו לנשק כבד. אמנם היו אנשי הגנה ששחקו משוגע. טוב, אבל הוא לא טיפש כזה. הוא הבין את זה, הוא הצליח.
האם כל האנשים בצ'כוסלובקיה, במשטר באותו זמן, היו בעד נתינת הנשק לישראל?
היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית שהתנגד בכל כוחו. ושמו היה סלנסקי, והועלו אותו לגרדום בעד זה שהוא נתן נשק ליהודים.
והוא התנגד לעסקה?
הוא התנגד בכל כוחו, אבל לא הייתה לה השפעה.
איך ידעתם שהתנגד? כלומר, במה זה נתבטא?
אני יודעת מה זה, הוא התנגד, אבל קלמנטס בא במקומו של יאן מסריק, המשיך את המדיניות של יאן מסריק. ברור שהייתה בהסכמת רוסיה.
האם היו לפני זה רמזים מרוסיה לצ'כוסלובקיה לאשר עסקה זאת? האם אתה קיבלת?
לא, אנחנו לא קיבלנו שום רמזים מרוסיה. אני ידעתי, אבל ידעתי זה בסודי סודות. עוד לפני שגרומיקו הופיע במאי בלייק סוקסס בינם נום שהרגיש את כולם מה זה רוסי ודרשת מדינה יהודית. ידעת אני מקודם שסטלין הוא בת מדינה יהודית, אבל זה עושות. אבל לכן אני לא נרשתי על ידי הנום של גרומיקו, אני שידעתי זו עמדתו של סטלין, אבל כל העולם התפעלה והם היו נמנים מעמידתם לעזרתנו כל השנה.
הרוסים.
הרוסים, כשאמריקה עשתה לבטל את ההחלטת אום. שאנגל עושה כל מיני תחבולות, לא הגונות ואחרים, הם עמדו איתנו כל הזמן.
האם אתה חושב שלהשפעה הזאת של סטלין הייתה גם השפעה מסוימת על המשטר בצ'כוסלובקיה לתת לנו את הנשק?
אין ספק שבלי רצון רוסיה לא יעשים זאת. יעקר רוסים הקים את המשטר הזה, לא בכוחם הם.
מר אהוד אבריאל, היום שגריר ישראל באיטליה, מספר לנו מרומא טלפונית על חלקו בפרשה.
אני נשלחתי על ידי דוד בן גוריון לצ'כוסלובקיה נובמבר 1947. אנחנו הופענו לא בשם ההגנה, מפני שכבר אז היה קשה מאוד להשיג נשק בשביל ההגנה בכמותות, אלא בכיסוי של ארץ מסוימת שבשמה אנחנו כאילו רכשנו את הנשק.
כיצד הלא או התבשל העניין של עסקת הנשק עם צ'כוסלובקיה? שייקה.
איות אבריאל נשלח על ידי בן גוריון לטפל בנשק, ועל ידי מגע עם יהודי החי היום אי שם בצרפת ושמו איקס, הוא העלה אותנו על הדרך הזו לרכישת נשק.
מה היו קשריו עם צ'כיה?
עסק אז בענייני מסחר עם צ'כיה, לאו דווקא בענייני נשק, אבל היו לו מגעים, והוא יודע את הצורך בנשק על ידי אשתו שהייתה אז בארץ, והוא היה למעשה המדריך שהוביל אותנו בקו הזה, שמקובל היום להגיד שהצ'כים עזרו למדינת ישראל, ואני גורס שהם מוכרו לנו נשק והם עזרו לעצמם גם.
מה זה עזרו לעצמם? כלומר, מה הייתה צורת המגע?
שילמנו לא רק בכסף מלא בדולרים, שילמנו במחירים לא מקובלים אז באירופה, לא מקובלים, אלא בהתחשב עם הצורך, וביודענו שהנשק הוא בכיסם ולא בכיסנו, להם זה שימש אז רווח כפי שלא היה מקובל בשוק. יכול להיות שצריך לצריף לזה נקודה אחת חשובה, היה מקובל אז בארצות מזרח אירופה, שמצווה היא לעזור מי שלוחם באימפריאליזם הבריטי, וישראל שלוחמה נגד האימפריאליזם הבריטי, זה שימש הצוואה טובה לעזרה. אבל איש לא עשה את זה בעד העיניים היפות שלנו.
והיו לנו עיניים יפות.
יפות מאוד, כמו שיש לי היום.
כיצד הייתה התגובה בארץ כשנודע על ידי מערכות הקשר והמברקים שהעסקה עוד בוצעה? הנשק עוד לא הגיע, אבל העסקה בוצעה. בורשי.
הבעיה הייתה איך להביא את הנשק. אם להביא את הנשק הזה שנרחש או שאפשר לרחוש אותו בכמויות גדולות בבת אחת, או להעביר אותו בכמויות מחולקות על מנת לא לסכן. הייתה שיחה די חמה והיו דעות שונות. בסוף הדעה הייתה שצריך להביא את זה, צריך להביא את הנשק בבת אחת. בכל אופן ההכרעה נשארה בידי, שרנו את ההכרעה, בכל אופן אנחנו צידדנו בזה שצריך להביא את הנשק בבת אחת, מפני שהוא המצב בארץ היה כזה שהנשק הזה צריך היה להכריע, או צריך היה לשמש מפנה.
אפרים מילין.
מברק אחד שפעם יקריאו לי בן גוריון שנחרט במוחי. אם יחסר כסף, אני אשם. אם יחסר נשק, אתם אשמים.
ואז כיצד הוחלט או מה היו הדרכים שהנשק הצ'כי התחיל לזרום או לצאת לכיוון הארץ? שייקה?
היה ברור.
אתה ישבת אז ביוגוסלביה.
הנשק יצא מנמל סלובקי ברפסודות, כשהתעודות מצוינות כמכונות חקלאיות. זה שחרר אותנו מבדיקת ההונגרים במעבר. זה עבר את הונגריה והגיע לנמל אדונאו ביוגוסלביה, נמל קטן ששמו ווקובר. התפקיד העיקרי היה לפרק מיד את הנשק מהרפסודות על קרונות מסע ולהעביר אותם לכל רוחב המדינה מווקובר לנמל בים האדריאטי, שנבחר למטרה זו נמל קרוב לספליט, שזה בערך גיאוגרפי מול ונציה, והנמל הזה נקבע למטרת הנשק והוא בא לשם.
יוסף יריב ריפקין, אתה היית באירופה באותו זמן ברומא, בזמן שדובר על רכישת הספינה.
ובכן, למעשה אנחנו היינו מומחים די גדולים ברכישת ספינות.
להעברת עולים ונשק.
בוודאי, לפני, לא, לא, בעיקר אוניות להובלת עולים. כך שלא הייתה לנו שום בעיה לקנות בעצמנו גם עוד אונייה קטנה כמו נורה. אבל הייתה בעיה שהטרידה אותנו. באותם הימים כמעט כל אונייה שהייתה יוצאת מחופי איטליה, כך לפחות שמנו, נדמה לנו שזו עובדה, הבריטים איכשהו בשלב די מוקדם היו עולים עליה ומתחילים לעקוב אחריה עם משחטות כמעט עד חופי הארץ. הנחנו שבאיזשהו מקום בארגון שלנו באיטליה יש נזילה, ואנחנו לא רצינו להשתמש באותו מנגנון שרוכש תמיד ספינות לצורך, כפי שאמרנו, לצורך הבאת עולים, גם לרכישת הספינה הזאת, מפני שהסיכון היה גדול מדי. כפי שוודאי דובר פה, עוניית הנשק הזאת הייתה מכרעת מהבחינה גם של הכמות וגם של העיתוי, וממש בא ברגע כמעט האחרון, ולא היינו מוכנים לקחת שום סיכון שהבריטים יעלו גם עליה, ולו גם מתוך טעות, מתוך מחשבה שזו אוניית עולים. ולכן החלטנו להרים על הבריטים הפעם ולרכוש את הספינה על ידי סוחר, מוכר כסוחר, ולא דרך איזשהו ארגון או קשר שלנו. והנה אליהו סחרוב לרעיון שזכור לו, הוא נזכר שבמילאנו יושב איש בשם אפרים אילין, שאותו הוא הכיר מזמן שאליהו ישב בצוהר. הוא היה אסיר הגנה, ואם אינני טועה, אילין היה אסיר אצל. ואליהו הציע שאנחנו נפנה לאילין ונציע לו שייתן את שמו ולמעשה שיעזור בקניית האונייה, היות והוא היה מוכר לבריטים ולאחרים כסוחר תמים.
בעיה הייתה לרכוש ולהשיג אונייה. כאן אני מנסה לפנות אליך, אפרים אילין, נדמה לי שידך הייתה אז בדבר.
באותה התקופה, תשכחו, זה היה בכל זאת בהתחלת 48, לא עמדו למחירה למבחר אוניות או ספינות, כי היה קושי להשיג אונייה או ספינה למכירה, כי הם כולם עבדו והרוויחו הרבה כסף. היו לנו כמה סרסורים איטלקים שבסופו של דבר הביאו לנו בעל ספינה ששמה מורה, זו הייתה ספינת עץ של 600 טון, שהוא דרש בעדה 300 אלף דולר, והוא סיפר שהספינה הזו כרגע מתינה מלח בדרום, והיא צריכה להביא את המלח הזה לוונציה, ואחרי שיפרקו את המטען, הספינה הזו עם האקיפה שלה, עם הצוות, תוכל לעמוד לרשותנו. הם עוד לא ידעו אבל לאיזה מטרה אנחנו קונים את הספינה הזו, כי הציגו אותי בפניו כסוחר, טקסטיל, חוטים, תפוחי אדמה, בצל, בכל מה שבא ליד, והוא שיער בבונה פידה שאני קונה את הספינה הזו למטרות מסחריות. וכמובן פה התחילה הבעיה, איך אפשר לפתור את העניין, איך אפשר לגלות להם. הסכנה הייתה, אם נגלה להם את מטרת הקנייה, ובאם הם ימשכו את ידיהם, או לא ירצו למכור אותה, או אפילו אחרי המכירה התחילו לפטפט, הרי הם יכולים להכשיל לנו את כל העניין. הסכנה השנייה הייתה, נגיד שאם אני אשכנע את בעלי האונייה, אני אחר כך אצטרך לקבל את הסכמת הצוות. היו 14 איש. ובכן, באם אחד מהם, או כולם יחד, יסרבו לבצע את המשימה, אין סודות לספן, וכשהספן יורד לחוף הוא מפטפט, וזה יכול לפוצץ את כל העניין. ואולם, החלטנו להתקדם צעד צעד. קודם, התיידדתי עם בעלי האונייה. אחד היה איטלקי זקן, ושותפו היה קונסול כבוד יווני בטריאסט. יווני. אחרי שנוצרה בינינו באמת ידידות...
איך יוצרים ידידות כזאת? על כוסית, על...
אני לא מאמין שידידות נוצרת בכסף. הידידות נוצרת ביחסים אישיים, על כוסית, על ארוחה, על ספגטי. ועוד משהו, כאן נשמות נשים שאסור לי לספר. אבל הכל יחד יוצר את האטמוספירה. ונוצרו בינינו באמת יחסים אינטימיים. שהם סיפרו לי על כמה דברים לא קשירים שהם עושים, אבל זה באמת היה מגוחך, אם הייתי משווה אותם לקראת מה אני הולך. הם מספרים איך שהצוות היה מבריח להם, נגיד, 50 קרטונים של סיגריות אמריקאיות. ובכן, הייתי אומר להם, ארגז נשק, אז הם קופצים לים. ולאט לאט פתאום הם נהפכו שותפים למבצע יחד איתי. הם היו נותנים לי כל מיני אידאות וכל מיני הדרכות, נתנו לי הדרכות איך לדבר עם הקפטן ועם הצוות כשהם יגיעו כדי לשכנע אותם להסכים למשימה הזו, והבטיחו אף את עזרתם בהשפעה הזו. בינתיים אנחנו כל יום היינו מקבלים דיווחים ששייקה היה עצבני, אני אז לא הכרתי אותו, ידעתי שישנו יהודי ששמו שייקה דן ביוגוסלביה. ואנחנו קיבלנו דיווחים דרך רומא שלא יכולים יותר להחזיק את הנשק על החוף, מוכרחים מיד לשלוח עד הספינה, אחרת הכל יעמוד ויתפוצץ.
שייקה, מה דיווחת באותו זמן לאילין מיוגוסלביה?
לאילין ישירות לא דיווחתי, המגע והקשר הולך דרך שאול אביגור בז'נבה. זה היה הכותל המערבי, ושם כולם היו פונים, ומשם כולם היו שומעים. וידענו דבר אחד, שכל אחד צריך לעשות את הכל שהנשק יגיע בהקדם ארצה. פתאום מתברר ששי קידם מתהלך על הרציף, יש לו בכיס מאות טונים של נשק וחסר כלי לשלוח. היות ואין דבר קל מזה לטון לאחרים, אז טענתי כל הזמן תשלחו ענייה.
אפרים אילין, אנחנו חוזרים אליך, אתה... היית שולח את המברקים, עליך לחצו לגבי האונייה.
עכשיו עמדה לפנינו הבעיה. ידענו שעל הספינה יתינו את הנשק. אולם צריך יהיה לחסות אותו. במה מכסים אותו? ובכן, חיפשתי סחורה שתופסת נפח גדול ושתהיה זולה. שהכיסוי לא יעלה ביוקר. ומצאתי לפתרון של תפוחי אדמה.
ובכן, הספינה כבר ישנה, הנשק כבר ממתין ביוגוסלביה, יש גם הכיסוי של שקי תפוחי אדמה, וכאן אתה נכנס לתמונה, בנימין ירושלמי, מכנים אותך קפטן פייטרו, אתה נשלחת, אני מבין, ללוות את האונייה.
בהתחלה ניסיתי לדעת מה הרב החובל והצוות חושב על האונייה.
איך קיבלו אותך כנושא הנוסף?
קיבלו אותי לא כל כך ברצון, אבל אני חושב שבסופו של הדבר, היות שהיה בכל זאת איתם נשא בן אדם, נשא יהודי או לוחם, באותה תקופה היו קוראים לנו פרטיזן ואני יודע מה, אז בכל זאת הם קיבלו הרגשת ביטחון שמישהו בא איתם. ואני מדבר די טוב איטלקית, אז לכן יכולתי להתקרב לאנשים, והרב החובל... הוא תמיד היה חולה ועצבני, והייתי צריך לטפל בו כמו תינוק קטן, בדיוק במילים האלה תינוק קטן, והוא לא ישן, בעצם הוא לא ישן כל הלילות עד שהגענו לארץ.
מה היה אומר לך?
היה אומר לי שהוא היה מפחד. פשוט הוא היה מפחד, והוא אומר לי, למה לי, למה נכנסתי לדייסה הזאת? כן, בדיוק, מה גוזפר, אני לא זוכר בדיוק. אמנם לא היה נאפוליטן, אבל הייתי מדבר איתו נאפוליטן. הוא היה טריאסטיני, והוא היה... הוא היה בעצם מאיסטריה, והטריאסטינים היו מפחדים מהיוגוסלבים. הוא אומר, למה לי, למה נכנס לדבר הזה? הרי אני זקן, עכשיו עוד מעלה לפנסיה, ועכשיו יסרו אותי, יכול להיות שיארגו אותי, ויש לי ילדים, ויש לי משפחה, ויש לי הכל. אז אמרתי, אל תפחד, אם אני בא איתך, אתה צריך להיות בטוח, אני נסעתי פה ונסעתי שם, והסברת לו כל הדברים, אבל היה קשה לשכנע אותו. אני מוכרח להוסיף, אנחנו היינו שני אנשים, אני ומלכותי בשם אברהם ליחובסקי. זה היה בחור יוצא מן הכלל מפינת מקצוע, אבל הוא היה יותר עקשן ממני. והיה קשה להסתדר איתו, זה היה בחור קשה.
איך הייתה ברכת הפרידה של אלה שנפרדו ממכם בנמל באיטליה?
אפרים יודע. ובכן, האיש האחרון שראית זה היה אפרים. זה היה בפיאצה סן מרקו. שנינו היו לנו דמעות בעיניים, רצינו להיות גיבורים ולא בכינו. אבל אני חושב שהוא בכה וגם אני בכיתי לחוד.
אפרים.
העצבים ממש היו לפני התפרקות. אני נשארת לי בלי ציפורניים ואור על האצבעות. היו רגעים, אני אספר לך מקרה. כיום כשנזכר, אינני יודע איך יכולתי להגיע לזה, אבל במשבר מסוים, ב-4:30 בבוקר, כשירדתי מהספינה לפני שהיא הפליגה ליוגוסלביה, ואני ראיתי שהכל עומד להתפוצץ, אני פתאום רואה כנסייה פתוחה, ואנשים עמלים, מסכנים, הוונציאנים נכנסים לכנסייה. אני ראיתי שזה יותר חזק ממני, רציתי להתפלל לאלוהים. לא הייתה שם בית כנסת. אמרתי, לכל הרוחות, אם ישנו אלוהים, ישנו בכל מקום, אני אמצא אותו גם בכנסייה. ונכנסתי לכנסייה, והתחלתי להתפלל עם דמעות בעיניים, ואתה רואה למחרת הספינה יצאה והגיעה בשלום, כפי נראה זה עזר.
שייקי, אתה היית ביוגוסלביה באותו זמן, אני לא יודע אם נכנסת לכנסייה, להתפלל, או אכלת את הציפורניים, אבל מה הרגשת כשראית את האונייה הבאה סוף סוף?
קודם כל ביחס להתפלל, אני חונכתי במוסד לעלייה ב' ובין היתר היה יהודי ששמו יוסף ברפל. וכשהיו צערות בעלייה ב' וכל אחד הסתובב ולא ידע מה לעשות, הוא היה זורק סיסמה. הוא היה אומר ביידיש עסיסית, כמו שאומרים, חבר'ה, כבר לא צריך לשטוף כניסים, זה צריך זוג תלם. אל תסמכו על ניסים, תתיישבו ותגידו תהילים. אז אני לא הלכתי לכנסייה ולא סמכתי על ניסים ואמרתי תהילים, והיות ואני מאמין בכל מה שעסקנו עם כל הקושיים, בסופו של דבר זה מסתדר, הגיעה ענייה. ראיתי את זה. הגיעה ענייה שאפילו אני, שיש לי ראייה מצוינת למרחקים, לא ראו אותו גם כשהיא הייתה קרובה. כל כך גדולה היא הייתה. ובמקום לחבק את הענייה, חיבקתי בנימין, כי הוא היה קצת יותר רחב מענייה. ואז התחיל המסע של הנשק. והיות ואני לא משוחרר ולא מתבייש להגיד שאני בעניינים אלו מאוד סנטימנטלי, בהזדמנות זו אני אגיד שאני מתרגש ומרחם על כל חבריי מימים עברו שחדלו להתרגש. התרגשנו מאוד, ולא צריך לשכוח שהייתה הסיסמה שפתאום אי שם בפינה נידחת בשיבניק מתהלך אדם שבן גוריון מודיע גורלנו בידכם. וזה משחרר מכל הסבר מה פירוש היה שבפעם הראשונה יש סיכוי שתגיע לארץ ישראל לא נשק של מוסק רכישת אקדח מערבי פה ושם.
לא פיצ'ף כסתום.
אלא עניית נשק. ואני גרסתי סיסמה אחת. יש לשלוח את כל הנשק. אם הוא יתפס, ילך לאיבוד כסף. אם הוא יעבור בשלום, יהיה שלם. ואז היו בטרנספורט הזה 5,000 רובים, 200 מקלעים, וחמישה, בנימין ירושלמי מתקן אותי 250, אז מקסימליזם יותר טוב.
בנימין.
ובכן, אחרי הפגישה עם שייקה, הלכת לראות מה אני הולך בכל זאת להוביל. נכנסנו איזה מחסן, וזה היה מחסן ענקי, עם הרבה מאוד ארגזים.
מצחן בעיניך.
מה זה מצחן בעיניך? זה נבהלתי. איך נכניס את כל הארגזים לתוך האונייה? ואז אז הפעולת הטכנית, זאת אומרת, התחלת הפריקת תפוחי אדמה והבצל, היינו צריכים להוריד, לפרק מהאונייה, וגם את הקרשים, ואחר כך להתחיל להמיס את הארגזים.
הצוות עזר לכם?
הצוות בכלל לא עזר. עכשיו פה הייתה נקודה שלקחתי את הקפטן לראות מה הולך להביא, שהוא ראה את הדבר הזה, הוא התעלף. הוא התעלף ממש, הוא נעשה חולה, חזר לאונייה, נכנס למיטה ולא רוצה לדבר. היחידי שהתחיל לעשות ממש צרות זה היה הטבח. הקפטן הוא היה חולה, לא היה יכול לעשות צרות. הטבח הוא קיבל את כל הצבעים של הקשת. וכל, הוא היה כמעט בוכה וכולם רצו לברוח ואפילו לתת כסף ולהסתלק מהעסק הזה. אז היינו צריכים להשתמש קצת בכוח ולהגיד השלטונות היוגוסלביים לא ייתנו לכם ואין לכם ברירה. בהתחלה. אחר כך, במשך הזמן, הייתי צריך לשוחח איתם הרבה פעמים ולשכנע אותם ובכל זאת לצאת.
שייקה דן.
הנה קרה דבר כזה, אפרים סיפר שהצוות יודע במה מדובר, בנימין סיפר שהכינו את הצוות, אני מעיד, או שזה נראה היה, או שאיש מהם לא ידע וכולם היו מבולבלים, ושייקי סיפר לכולם שפה יש מכונות תפירה. איך עולה במוחי שיש שם מכונות תפירה, עוד לא ברור לי עד היום הזה. ובתוך הסיפורים של מכונות תפירה, אופ, שני פועלים כמו בנימין ירושלמי ושייק יודעים, ונשבר ארגז וכל הפועלים רואים שנוזלים משם כדורים וכולי. התמונה איך שבנימין התרפס ממכת השמש, ורצנו לחסות את הארגז הזה ולסגור שם שאיש לא יראה מה, אבל הארגז הזה נתן את אותותיו. בערב, כשהושלמה המסע וכיסינו במעט בצל בתפוחי אדמה, ורוב הסחורה שאפרים עמל לשלוח אותה נשארה על הרציף, אז קרה דבר שהוא בעיניי עד היום דבר הטרגי ביותר שהכרתי בכל המבצע הזה. כשהנייה הייתה מלאה, היא שקעה כמעט שווה עם הרציף, ולא צריך היה לעלות מדריכות על הנייה הזו. מימיני חיכה פרטיזן שנשלח כאיש מאמן להוציא את האונייה הזו בלילה משדות מוקשים שעדיין היו אז ביוגוסלביה. וזה היה פיילוט מיוחד לתפקיד הזה. ואז הודיע הקפטן של האונייה שהוא איננו מפליק. והוא ניסח את התנגדותו בפסוק שאדם שקורא לעצמו אדם מוכרח היה להזדזע מזה. ובליבי אני נותר לו הערכה עד היום הזה. והוא אמר כך, כי בנימין תרגם לי מילה במילה. בנימין תרגם לי, והיות ואני מאמין גם אם הוא לא מספר לי אמת, אז הוא תרגם לי כך, שהרב החובל אמר, זה 36 שנה אני עובד בים. יש לי אישה עם 4 ילדים. אם המבצע הזה יצליח, אתם תהיו גיבורים. אם זה יקשל, אני אהיה פיראט. מדוע אני צריך לעשות את זה? ואם אני צריך לציין, לא בענייני כסף, אלא בכוח השכנוע, מי ששכנע את רב החובל בהפלגה, זה היה בנימין. התהלכנו שלושתנו שעה ארוכה על הרציף, מלמלתי מה שמלמלתי, בנימין דיבר באיטלקית, וצריך לזכור שבתקופת העלייה ב' בנימין היה פנומן, לא משום שהוא כל כך מוצלח, שייקי יותר מוצלח ממנו, אבל דבר אחד עושה רושם חזק וגמר את העניין, שבנימין אמר לו, מי שמתקרף לחופי הארץ, חיל האוויר הישראלי שלא היה אז, יצא למרחב והוא יגן עלינו עד חופי הארץ. אינני יודע אם זה שכנע, אבל בזה נגמר העניין. נפרדנו בתפילה שנשמע שנורה הגיעה בשלום ארצה ופירקה את הנשק בשלום. כך נפרדנו.
ובכן בנימין, אתם יוצאים להפליג עם הספינה נורה, שומרים על דממת הלכות. כיצד היה מזג האוויר בדרך?
מזג האוויר היה טוב עד לקרטן, ושם התחלנו לקבל סערה. זאת הייתה סערה איומה. איומה, יכול להיות שיש הרבה סערות כאלה, אבל בשבילי הייתה הכי איומה. לא התקדמנו. לא התקדמנו, חתכנו רק גלים ועמדנו במקום. התקדמנו קצת שוב פעם, שוב פעם. התחלנו לראות, הדלק מתחיל להיות, הכמויות מתחילות להיות יותר קטנות, ואין לנו ברירה. אם אנחנו נעמוד עוד כמה ימים בסערה, אז אנחנו עבודים, לא יהיה דלק. מה לעשות? האם להמשיך ללכת או להיכנס לאיזשהו מקום? לא יכולתי להתקשר ולא התקשרתי, והייתי צריך להחליט במקום ולהיכנס לאיזה שלטר, לאיזשהו נמל קטן, זה אחריות גדולה, עלולים לעלות ולשאול ניירות, שום נייר. ולמרות שלא הייתי כל כך בטוח על מה שאני הולך להחליט, על תחלטה להיכנס לשלטר, לפחות שיהיה לנו דלק עד הבית. ונכנסנו לפרמגוסטה.
בקפריסין. בקפריסין היו בריטים באותו זמן.
לא רק היו בריטים, היו שני דסטרוירים בריטים שזרקו עוגן. עם החוצפה שלי נכנס בתוך השני דסטרוירים.
משחטות, כן.
משחטות. זרקנו עוגן. והם הסתכלו עלינו, והם הסתכלנו עליו. ואחרי יום או יומיים של, של הגינה במקום הזה, השרה השתתקה והתחלנו להתקדם, אז לקחנו קורס ישר לבירות. ישר לבירות, היות שלא ידעתי מה הדסטרוירים האלה, האם האלה יבואו לארץ או לא, אבל רצינו לתת להם כיוון שאנחנו לכיוון לגמרי אחר. אני זוכר כמה מיילים של בירות, אז שינינו את הקורס ובאנו לתל אביב.
יוסף יריב, אתה ישבת ברומא, מה היה תפקידך בשלב זה?
נתן עליי להגיע ארצה עם ניירות המטען, שטר המטען של האונייה. יש לזכור שאז עוד הבריטים היו בארץ, והאונייה, כפי שוודאי הוזכר בהמשך הדברים או קודם, האונייה מאחר ונקנתה על ידי סוחר לכל דבר, אנחנו גם רכשנו
ברומא, מה היה תפקידך בשלב זה?
נתן עליי להגיע ארצה עם ניירות המטען, שטר המטען של האונייה. יש לזכור שאז עוד הבריטים היו בארץ, והאונייה, כפי שוודאי הוזכר בהמשך הדברים או קודם, האונייה מאחר ונקנתה על ידי סוחר לכל דבר, אנחנו גם רכשנו בוונציה מטען של בצל, תפוחי אדמה ועץ. ובשטר המטען היה כתוב שהאונייה מוסעה במטען הזה.
כלומר, לאיזה סוחר שהוא בתל אביב?
זה היה מיועד לסוחר ירקות תל אביבי, אם אינני טועה, שמו היה או טירושקין או מירושקין, איזה מין דבר כזה. בשדה דוב נחתנו, שם חיכה לנו פיניק וזה, זיכרונו לברכה. הוא היה אז מרכז הרכש בארץ, והוא מיד לקח אותי, לקח את, ממני את הביל אוף ליידינג, ושם אותי בהסגר, ואסר עליי לראות איש בעיניים. זאת אומרת, פשוט מחשש שלא יוודע דבר בוי אפילו למקורבים ביותר, כדי שלא יוכלו להעריך שמתקרב משהו לחופי הארץ. היות ומספר אנשים די גדול שהכיר אותי ידע שאני עוסק ברכש.
ובאותו זמן אתה מוביל בנימין את הספינה אל מול חופי תל אביב.
ראיתי רק כמה גבוהות, אתה יודע, זה, בשבילנו זה היה, האם אנחנו נצליח, האם אנחנו נגיע ולא יהיה שום פאנצ'ר, אנחנו רואים את האדמה, אולי נגיע ונתקרב. במשך כל הזמן אני ירדתי לחדר מכונות, על מנת לראות איפה היו הסי-ולבים, הוולבים, בשעת הצורך, ואם האנגלים יתפסו, צריך לעשות משהו. לא היה לנו שום חומר נפט לפוצץ את האונייה, והדבר היחידי שהייתה לנו ברירה רק להטביע את האונייה, ולהטביע את האונייה זה רק לפתוח את הסי-ולבים. רק 4 מייל לפני זה התחלנו לראות דסטרויר אחד, נקודה שחורה מתקרבת, לא ידעתי מה זה. מרחוק התחלנו להסתכל עם המשקפת, הקפטן עלה על הסיפון. הרי הוא ראה את תל אביב, לא קורה שום דבר, כבר היה גיבור.
הוא לא שרף אביונים?
לא, שום דבר לא שאל, הוא היה חולה, הוא היה, אז הוא ראה את האדמה, אז הוא רוצה לרדת. ואני אומר לו, קפטן, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, אני פה. ואנחנו רואים דסטרוי מתקרב אלינו.
אז דסטרוי התקרב אלינו, וראינו שהנקודה השחורה הזו הייתה דסטרויר.
משחטת.
משחטת, היא באה על ידינו, ונסעה, חזרה שוב פעם נסעה, והתחילה לעשות שמיניות סביבנו. בסוף היא החליטה להתרחק, ושוב פעם חזרה.
בנקודה זאת... ראו אתכם מן החוף בארץ, ברושי אתה, נדמה לי ראית את האונייה, היית בין אלה שראו אותה.
אנחנו הסתובבנו אז, המטה היה בבית האדום בתל אביב. עמדנו באחד הקומות העליונות בבית האדום עם משקפת ארוכה, עם טלסקופ כזה, וצפינו לים, משהו אחר לא יכולנו לעשות.
יוסי הראל.
יומיים חיכו לאונייה ולא ראו אותה, הקשר לא היה איתה. אז על הבית האדום שהייתה מפקדה של ההגנה, פיני הביא משקפת של נלסון, אתה יודע, עם... ואני יושבים בתורנות, באים, מסתכלים, יש אונייה, אין אונייה. בצהריים אני רואה את פיני, מקפל את הטלסקופ, רץ, מה יש לנו? מצאנו אותנו, תביא, שם אותם מחדש, ראינו את הספינה הקטנטנה, זאתי.
בורשי.
כשראינו את ה... בכל אופן, את הסיפור הזה שבנימין סיפר אותו קודם, אנחנו ראינו את ה... מן הצד הזה, מן החוף, ראינו את האונייה מתקרבת, לא, היינו בטוחים שזו האונייה, אם כי היא פחות או יותר התאימה לתיאור שהוא עבר לנו. וראינו את המשחטת מסתובבת סביב האונייה, ולהגיד לכם את האמת שהמורל ירד והדאגה הייתה גדולה, ואחר כך היא התקרבה.
אתם מתקרבים, בנימין.
יש חוק בינלאומי שאוניית מסחר פוגשת אוניית מלחמה, יש איזה שוי, אז היא מורידה את הדגל, ואוניית מלחמה מורידה את הדגל שלה. הורדנו את הדגל, הבריטים מורידו את הדגל. ושם עשיתי שגיאה גסה. גסה עם תנועה ערבית שאומרים נא. אני מתבטא את זה בערבית. זו הייתה שגיאה די גסה, ואנגלים הסתכלו עם המשקף. אבל באותו רגע הקפטן שוב פעם התעלף. הוא אמר, אדסו טוטו פיניטו. זה אני זוכר. זה הוא אמר, אדסו טוטו פיניטו, הוא נפל. זה עכשיו הכל נגמר, הכל זה נגמר. אז הסוף זה עניין. ואני רוצה להגיד לך, כולם היו מסתכלים משקפת, גם אנחנו היו מסתכלים עליהם, אבל קדימה, בכלל, אנחנו לא שינינו את הקורס, הוריד את הדגל והדסטרויר הלך. ואני נכנס לקפטן, הקפטן הוא על הברית, הוא היה לסיפון, הוא התעלף, הוא הלך כבר למטה, נכנסנו, באנו לתל אביב, זרקנו עוגל. ופה מתחיל הסיפור היפה, בעצם הנסיעה לא הייתה כך מעניינת, אני בא, ואני תיארתי לעצמי, לפחות כמה אנשים יבואו, אף אחד לא בא. חצי שעה, שעתיים.
לנמל כבר?
לנמל כבר, ואני אומר, מה קורה פה? אז חיכינו שעתיים שם, לא היה אף אחד, אז באה קרנטינה, לנץ' הספינה. בא יהודי, והוא שואל, איפה הפרי פרטי שלהם, מה הפרטי שלהם? זאת אומרת, כל התעודות של האונייה. תעודות של האונייה, הקפטן חולה, אין שום דבר. אני קורא לקצין, אומר לו, תן לי מטפה, מצאתי את המטפה, מצאתי עיתונים ישנים, הכנסתי בפנים, הדבקתי, אמרתי, בבקשה, אלה, קרנטינה. והוא הולך. בדרך הזו הוא היה צריך לאסוף כמה ניירות של אוניות אחרות.
הוא היה מטעם
הקרנטינה של נמל תל אביב. אבל הוא היה יהודי. הוא נסע, ופתאום הוא חוזר בחזרה, הוא אומר לו, קפטן, מה נתת לי? אמרתי לו, מה נתת לך מטפה?
איזה שפה דיברת איתו?
רק איטלקית. שמי היה קפטן פייטרו, ואני הייתי הקפטן ההוא. היה חולה זה? לא, באופן רשמי היית הקפטן של האונייה, חלס. אז הוא שואל אצלי, מה, אתה נותן לי מה פה עיתונים ישן? אז אמרתי, זה מה שיש לי. הוא אומר, איפה הקרנטינה שלך? אמרתי, הרופא בוונציה היה חולה, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, אני לא מבין אותך, איזה מין קפטן? אם אתה לא מבין אותי, תביא אותי לנמל. אז רציתי איכשהו מישהו לטלפן, אני לא יודע, אל מי לטלפן לא ידעת, אבל רציתי לרדת לפחות. אז הוא אומר, תקף אני אחזור. והוא הלך לכמה אוניות, והוא חזר. שהוא חזר, ראיתי על הספינה הקטנה, היה אירוני, הוא היה הסוכן שלנו. אנחנו הכרנו אחד את השני בבירות, ופחדתי שהוא יגיד לי, מה שלומך בנימין? חשבתי שלא הכיר אותי, הייתי מלוכלך עם זקן, עם הכל, אז אמרתי, הלו, קפטן, how are you? Thank you, how was the trip, all right, and so. אמרתי לו, what about to have a short leave pass? אז הוא אומר לי, בסדר, בואו נלך למנהל את הנמל, מדברים רק. ואני יורד לסירה שם, אני זוכר היה איזה, אני לא יודע אם הוא ישמע את הדבר הזה, היה איזה סבר אחד שהוא עבד בה, והיו תפוזים, אז הוא אומר לשני, תן למלוכלך הזה תפוז אחד שאוכל. אז הוא נותן לי עם כללה ערבית, ואני אומר לו, גרציה סיניורי, גרציה, 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 לוקח את התפוז, ואני מרוצה, באים למנהל את הנמל, הוא לוקח לי שור לפס, אנחנו יוצאים מהשאר, ואני אומר לו, תסלח לי, הוא אומר, אני יודע, בוא. ואני מוכרח להגיד, הלכתי אליו הביתה. אז הייתה אשתו. אני זוכרת, לא יודע מה שמה. והיא ראתה אותי, התחילה לבכות, והייתה מאוד מרוגשת, והיא אמרה, איך זה יכול להיות, לראות בחור אחד שכל גורל העם היהודי בידו, ואני רואה ממולי. אז התחיל לתת לכל, חביתה, חמש ביצים. פשוט מאוד, נתה לי לכל, היא לא ידעה מה לעשות.
בטח, זה הזדמנות כן.
ובאמת זה היו רגעים, אני מאוד התרגשתי מהדבר הזה.
מהאוכל.
כן, מהאוכל. והעיקר, יצאנו לנמל, אז פגשתי את יוסי. את יוסי אנחנו מכירים מהרבה מאוד שנים. התנשקנו בשער, ונכנס לתוך הנייה.
יוסי הראל, אתה זוכר את הפגישה הזאת?
לקחתי אותו, אני במין בו, קפצנו מכונית, ואז נסענו לספינה, ועוד הם התחילו עם התבחי אדמה. מלא להעמיס, הם המיסו אותם, אבל לפרק את הטפחי האדמה, המנופים היו שבורים, ויצא מנוף צף מהנמל והתחיל לעבוד. ומה עשה העסק? התחילו לזרוק תפורים לים, והיה מנתניה עד אשדוד, אז לא היה אשדוד, עד עזה, היה מוצב בטפחי אדמה. אבל כשהגענו לנשק, אלוהים אדירים, זה היה מחזה. ראשית, פעם ראשונה שראינו נשק מסודר בארגזים, עם גריז, והרבה. ועד דבר, אני זוכר שהארגזים הראשונים ירדו, אנשים בחו. כי פה היית כל ירושלים, כי התחילו את מבצע נחשון.
בנימין.
בזמן הפריקה, שהגענו לנשק, התחלתי להסביר לסברים איפה התחמושת והנשק והרובים נמצאים. אז בא פועל אחד ואומר לי, קפטן פייטרו, אתה פה. הוא אומר, מה שאתה עושה זה קדוש, עכשיו אני יודע. אמרת לו, תשתוק במילה. הוא אמר, בסדר. אבל בינתיים היתר התחיל להגיד, חבר'ה, זה יין לפסח.
תסלחו לי, אבל זה היה ככה.
נסעתי למשק. ישבתי, משק הגושרים, אנחנו היינו בוולדיים אז, היינו בהכשרה שם. ישבתי עם... אז היה מרכז חיים אלבוחיירה, אני יודע אם הוא ישמע את הדבר הזה, זה חבר טוב שלי, וישבנו, הוא אומר לי, מה יהיה איתנו? היו לנו שני רובים איטלקים.
לא, בבני ברק, שם עמדו איזה 120, כן, 120 חבר'ה, ניקו את הנשק מגריז, וכמו שהם היו מנקים בגריס מלאים לטנדרים, והנשק הגיע לפנות בוקר לנען, שם היה מקום מערכות של חטיבת נחשון, ועם הנשק הזה בשבע בבוקר התחילו לראות, אבל כדורים היו להם די, בלי זו.
הנשק למבצע הגיע בזמן. פרשת נורה נסתיימה, אם כי לא עסקת הנשק הצ'כי, שהמשיך לזרום ארצה במטוסים מצ'כיה. היום בשעה של עסקות נשק אחרות, גדולות יותר, אולי יקרות יותר, האם שווה ועולה אליכם פרשת נורה, חבר הכנסת בן גוריון?
הנשק שאנחנו קיבלנו אז, היום לא נשתמש בו. אנחנו קיבלנו מטוסים, מסרשמיט, שהם היו טובים ביידיש אומרים אפקפורס, אבל אלו היחידים שקיבלנו, השתמשנו בהם, היום לא נשתמש בהם. לדעתי, הנשק הצ'כי הציל את מדינת ישראל.
בורשי?
החבורה הזאת שעסקה בזה, היא חבורה ש... אם כי כל אחד עוסק בעיסוקים אחרים, מי שנשאר בשירות המדינה ומי שעוסק בכל מיני עניינים אחרים, חברה עדיין מלוכדת ונפגשת מדי פעם. וכאשר היא נפגשת, אז כאילו שלא עברו שנים בין... בין תקופת העשייה ההיא ועד היום.
בנימין ירושלמי, היום חוזרת נורה באיזה צורות שונות אליך?
כן, שאני צועק לבת שלי כל פעם, נורה תהיה בסדר, אז אני חוזרת. כמובן נורה חוזרת, אבל עבר זה עבר, וזהו, הייתה פעולה שאנחנו צריכים לעשות, עשינו אותה, כמובן מתרגש שאנחנו נפגשים עם החברים, אבל זה עבר כבר.
שי קדן.
אני שרואה את עצמי כאדם בתוך עשייה, ולאור כל מיני תקלות שגדולי העולם שמים לנו בדרכנו, אני משוכנע שאם יעניעו אותנו לעשות דברים אולי בהיקף הרבה יותר גדולים יחסית, אבל דומה לנורה, על מנת להתגבר על הקושיים האלה.